ערב טוב, ברוכים הבאים למכון מאיר. אנחנו לומדים בשעה היקרה והמתוקה הזאת, יום שני, 9:15 בלילה, אנחנו לומדים סיפורי תנאים, זה נקרא, נכון? אתה יכול לסגור את הדלת רק? תודה. סיפורי תנאים, מנסים להתחקות אחרי מעשיהם של רבותינו, התנאים. מה למדנו שבוע שעבר? בוחן פתע, הלל, יפה מאוד, טוב. היום אני רוצה שנלמד ביחד על דמות פלאית מאוד, מופלאה, קצת בהשפעת הילולת הבבא סאלי שהייתה בשבת, ויש עוד צדיק השבוע, שזה עם הפטירה שלו, י' בשבט, יום פטירת האדמו"ר, הרייץ החמיב של הרבי מלובביץ', ו... להתעסק, אתם יודעים, יש כל מיני דמויות. יש דמויות שהן של פוסקים, כן? בגמרא, כמו רבי, כמו רבי מאיר, אני יודע. יש דמויות של מנהיגים תקיפים, כמו שמעון בן שטח, כמו שמאי. ויש דמויות של צדיקים. צדיקים. כמו שאנחנו מכירים היום. כמו רבי חנינא בן דוסא, הוא הצדיק של כל הצדיקים. והבן אחותו, נדמה לי, זה חוני המעגל. ואנחנו נלמד היום על אחד הצדיקים, על נחום איש גמזו. עכשיו אני רוצה למסור אזהרה מראש. סיפור מתחיל טוב, מתחיל יפה, אבל הוא מסתיים מורכב, ואני ביחד איתכם ננסה להבין את המורכבות הזאת. אבל נתחיל. בסדר? אני רוצה רק כסוג של איזה הקדמה, קודם כל לשים איזה הנחת יסוד אחת. מה הרלוונטיות של צדיק לעולם שלנו? אפשר לומר שהצדיק חי לו באיזה עולם סגב משל עצמו, והוא מאוד מאוד מיוחד ורואה כל דבר בעין טובה וכולי וכולי. זה לא רלוונטי לאנשים כמון. אז בשביל הדבר הזה אנחנו נתחיל מגמרא, מסכת חגיגה, מימרא מנחום איש גמזו. מספרת הגמרא, שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהיו מהלכים בדרך. אמר לה, אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, רבי עקיבא היה תלמידו של נחום איש גמזו, ובמשך 22 שנים הוא שימש אותו, למד כל פיפס, כל מילה שנחום איש גמזו אומר, רבי עקיבא למד ממנו. אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, שהיה דורש כל עטין שבתורה. נחום איש גמזו היה, כל פעם שהייתה את המילה עט, הוא היה דורש אותה. היא הייתה באה לצורך חסיד רשע. הרי אפשר לכתוב את המשפט כמו בן גוריון, בלי עט, כן? בראשית ברא אלוהים, השמיים והארץ. לא צריך להגיד עט השמיים ועט הארץ. נכון? אז למה כתוב את המילה עט? זה בא לרבות איזה משהו. אז הוא שאל אותו, מה בא לרבות הפסוק את השמיים ואת הארץ, מה היה דורש בהם? אמר לי רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו נאמר שמיים וארץ, הייתי אומר שמיים, שמו של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוהים, שמיים, ברא את השם שלו. עכשיו שנאמר את השמיים ואת הארץ, שמיים, שמיים ממש, ארץ, ארץ ממש. כלומר, נחום איש גמזו אומר, כשמדברים על שמיים, זה שמיים. כשמדברים על ארץ, זו ארץ. המציאות היא, יש אותה גם בארץ ממש. אני, כאילו, זה לא איזה אדם רחפן, שהוא כל היום בשמיים. הוא מכיר גם את השמיים, ומכיר גם את הארץ. אז לכן, בעצם, הלימוד על נחום איש גמזו, הוא לימוד שהוא גם אמור לחייב אותנו. כי לא מדובר כאן באיזה אדם שהוא רק רחפן כזה, או משהו כזה, או יש לו... זו שיטה מאוד מיוחדת. הוא אחד שגם מכיר את הוויות העולם. מכיר את הוויות העולם. בואו נקרא את הסיפור הראשון. זה סיפור שחלק מכירים אותו בוודאי. בואו נתחיל. הגמרא אומרת כך, שואלת הגמרא, ומה יקראו לי נחום איש גמזו? למה קראו לו נחום איש גמזו? מה זה הכינוי הזה? דכל מילתא דאבא סלקא ליה, כל מה שהיה קורה לו, אמר גם זו לטובה. אתה תמיד אומר, גם זו לטובה. אז בגלל שהוא היה רגיל לומר את הביטוי הזה, אז כבר הדביקו לו את זה. נחום איש גמזו. יש עוד, נכון? כאילו, אדם שרגיל להגיד משהו, אז... זימנה חד, הפעם אחת, באו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר. רצו ישראל ללכת ולתת מתנה לקיסר. לקיסר לא נותנים סתם מתנות, כנראה הייתה איזה גזירה באוויר, כנראה היה איזה עץ סכנה או משהו כזה, ולכן היה צריך לתת לו מתנה. אמרו מן יזל, את מי נשלח? יזל נחומיש גמזו דמלומד בניסים. אמרו נשלח את נחומיש גמזו שהוא מלומד בניסים. צריך לנסות להבין מה פירוש הביטוי מלומד בניסים. שדרו בידי מלוא סיפתא דאבנים טובות ומרגליות. שמו אותו עם קופסה מלאה אבנים טובות ומרגליות. אזל, הלך, בת בהאו דירה בלילה, וישן באיזה דירה, באיזה מלון בלילה. קמו הנח דיוריי, היו שם עוד דיירים במלון הזה, ושקלינו לסיפתי ומלונו אפרה. שדדו אותו, לקחו את הקופסה הזאת, רוקנו מתוכה את את התכשיטים, ושמו לו בפנים אפר. כמעט ההתם, כשהגיע נחומיש גמזו אל הקיסר, שרינו לסיפתא וחזינו דמלו אפר. כן, תדמיינו לכם את הסיטואציה, נחומיש גמזו נכנס לקיסר, משתחווה, קד קידה, אדוני הקיסר, היהודים הביאו לך מתנה לכבוד הקיסר, הקיסר מאוד מתרגש, איזה יופי, פותח את הקופסה, אפר. אמר, בא המלכה למקטילין ולכולו, רצה המלך להרוג את כל היהודים. אמר, כמחי שביהודי, היהודים צוחקים עליי, עושים מני צחוק. אמר, נחומיש גמזו, גמזו לטובה. אתה אליהו, הנביא, עד מילי כחד מיני, הוא נדמה להם כאחד מהשרים של המלך או משהו כזה. אמר לי, אליהו, למלך, דילמה, האפרה, אולי האפר הזה זה אפר מיוחד. האפרה דה אברהם אבואנו, אולי זה אפר של אברהם אביהם. דכי אבשדי האפרה, כשהיה זורק אפר, אבו סייפי גילי הבוגירי. כן, כשהיה זורק את האפר זה היה נהפך לחרבות ולחיצים. דכתי ויתן כאפר חרבו, כקש נדף קשתו. אל תתעצבן, אדוני הקיסר, אולי האפר הזה הוא אפר, אפר קסמים כזה. אפר נס. אמרו טוב, בוא נבדוק. אביחד המדינתא דלומצו למכבשה, הייתה מדינה אחת שלא יכולה לכבוש אותה, בדקו מיני וכבשוה. וואלה, ניסו את זה, עבד. זרקו, נהיה חיצים, נהיה פה. עיילו לבי גניזי, הכניסו את נחומיש גמזו לבית הגנזים של המלך, ומלאו לסיפתי אבנים טובות ומרגליות. מילאו לו את הקופסה, המלך מילא לו את הקופסה באבנים טובות ומרגליות, כי הוא נתן לו מתנה, זו תחמושת יקרה. ושדרו ביקרא רבה, שלחו אותו, חזרה בכבוד גדול. כי עתו ביתו באודיורה, כשהוא חזר הוא גם כן ישן עוד פעם באותו מלון שהוא ישן בו בהלוך. אמרו להם, מה היא הייתית בעדך? השודדים היו שם, אמרו, מה קורה? מה הבאת איתך? קצת היה להם מוזר, כי הם מבינים מה הם עשו לו. אז הוא סיפר להם את כל הסיפור. אמרו להם, מה היא הייתית בעדך? דאבדי לך... יקרקו לי, למה עשו לך כזה כבוד גדול? אמר לו, מה ידי שק לי מאחה? אמתי לה אתה. מה ששמתם לי כאן, הבאתי להם. כאילו... סתרו לדיריו, הלכו השודדים, שברו את הרצפה של החדר שלהם, מילאו את הקופסה באפר, ואמתינו לבמלכה. הביאו את זה למלך. אמרו לה, היי אפרה דהייתי אחה מדידנו, האפר שקיבלת מקודם, זה בעצם שלנו, וזה. בדקו ולא אשכחו. בדקו וראו שזה סתם לא עובד. וקטלינו להנח דיוראי, הרגו אותם. נכון סיפור יפה? אפי אנד, הכל מסתדר במקום, הכל טוב. גם ניסים, הכל. סיפור טוב לככה, הילדים מאוד אוהבים את הסיפורים האלה, מאוד אוהבים. ועכשיו לילה טוב, קריאת שמע על המיטה, והולכים לישון, הכל בסדר. לילדים? ככה, רמית מדוברת, אתה יודע, אצלנו זה השפה. יש איזה מתורגם, כמובן. אז... טוב, אתה צריך להבין מה קורה כאן. להבין את הדמות. כן. כן, יפה. יפה. זאת שאלה אחת, יש כאן הרבה שאלות. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. הם רוצים לשלוח את נחומיש גמזו, למה? כי הוא מלומד, יש כאן, מוזכרות פה שתי תכונות על נחומיש גמזו. תכונה אחת שהוא מלומד בניסים, תכונה שנייה שהוא אומר גמזו לטובה. על כל דבר. האם יש קשר בין התכונות הללו? מה? משהו כזה, אנחנו מיד ננסה לראות אם זה קשור באמת. מה זה מלומד בניסים? מה הוא? אלא, מלומד בניסים זה אדם, מה? הוא מורגל בניסים. טוב, אבל איך זה קורה הדבר הזה שאדם הוא נהיה מורגל בניסים? מלומד בניסים זה, הפירוש הוא שזה אדם שהנוכחות האלוקית היא חיה וקיימת אצלו בכל רגע. מלומד בניסים יכול להיות ש... אני מנסה כאילו מה זאת אומרת מלומד בניסים? אם קורה נס, אז כולם רואים. מה זה מלומד בניסים? יש אנשים, השאלה מה אתה מגדיר נס? אני מניח שאם כולנו היינו עומדים למרגלות ים סוף, היינו אומרים נס. אבל יש אנשים שיש להם כזה מבט על כל דבר, והם רואים בכל דבר נס. בכל דבר הם רואים. הרי מה זה נס? נס זה התגלות אלוקית במציאות. נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות בכל רגע. פרח שגדל זה נס. אתם מסכימים איתי? פרח שגדל זה נס. בדיוק השבוע דיברתי עם אבא שלי, אז הוא ככה, אבא שלי זה התחום שלו, הוא מתעסק, אז הוא משהו שלא ילדתי. הרבה דברים אני לא יודע, והוא מלמד אותי בתחום הזה שלו. דיברנו על זה היום, על הזרע של האקליפטוס. הזרע של האקליפטוס, העץ הענק הזה, אדיר הממדים, יש לנו בשכונה עץ בגובה 30 מטר אולי, ענק. הזרע שלו, אתה לא רואה אותו בעין, הוא כמו גרגיר אבק. נכון לאקליפטוס יש כאלה סביבונים כאלה קטנים? מה לא? יש. הבעלים, יש לו כאלה, כמו סביבון כזה קטן, קוצ'קוצ'ים כאלה קטנים. אתה פותח אותו, הוא מחולק שם לאיזה 8 מדורים, בתוך אחד כזה יש כאלה אבק, 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 זה אחד מהם כזה, זה גרעין של אקליפטוס. אבל זה לא נס? לידה זה לא נס? נכון, יש כאלה, לפעמים שמים מצלמה ליד איזה גרעין אפונה, ואז לוקח לו איזה חודש לגדול, ואז מריצים את זה מהר. אז אתה רואה, אתה אומר, איזה יום. מלומד בניסים זה אחד, שכל כך הנוכחות האלוקית קיימת אצלו, כל כך... שהוא רואה בכל דבר נס. כל דבר הוא רואה נס. ילד שנולד, זה נס. פרח שגדל, זה נס. נס, הכוונה, הקדוש ברוך הוא מגדל את זה. בעצם ההבדל בין טבע לנס הוא אחד. יש בסך הכל הבדל אחד בין טבע לנס. מה?
אתה רוצה לראות את זה בטוב.
נכון, תשכלל את זה עוד קצת. בעצם מה שאמרת. ההבדל היחיד בין טבע לבנס, זה שלטבע התרגלנו. זה הכל. ולנס לא התרגלנו. אבל הכל הקדוש ברוך הוא עושה. מי מזריח את השמש? לא הקדוש ברוך הוא. מה, זה לא נס? שהשמש זורחת? זה נס, רק מה? זה כבר קרה. כל כך הרבה פעמים, אז כבר התרגלנו. וכשקורה משהו שלא התרגלנו אליו, אז אנחנו... מה, הגשם שיורד זה לא נס? זה נס גמור. גשם יורד, יורד גשם, עננים עולים והרוח וזה. איך זה קורה? התרגלנו כבר. ארץ ישראל פחות מתרגלים. הנה, עכשיו יש לנו הפסקה בגשמים, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. יחזיר לנו את הגשמים. אז... אבל כשמגיע איזה, לא יודע מה, איזה משהו כזה, פתאום היה... היה מראה וינוס, אז אנחנו... אז אנחנו משגם זו, א', יכול מאוד להיות שקרו לו ניסים, מאוד מאוד גדולים, אבל זה לא מתחיל מזה ש... הוא היה דמות כזאת, אישיות כזאת, שבכל דבר הוא ראה את ההשגחה האלוקית. בכל דבר. כי באמת, הרמב"ן אומר שהעולם מחולק לשניים. ניסים גלויים וניסים נסתרים. אומר הרמב"ן, מהניסים הגלויים, אתה לומד על הניסים הנסתרים. לפעמים עושים לך זה נס כזה, בום, שכולם זה, כדי שתבין שלא רק זה, הבום הזה, אלא הכל. הכל. וככל שלומדים ומעמיקים, מגלים שזה, לא יכול להיות שזה לבד, כן? מי שקצת, נגיד, קצת מכיר בפיזיקה, יש, מה הנס הכי גדול בתנך? לפי דעתכם? הנס הכי גדול בתנך. קראת ים סוף, כן. מה עוד? שמש וגבעון דום זה הנס הכי גדול בתנך. למה? כי לפי חוקי הפיזיקה, הסיבה שכדור הארץ, כל גוף שיש לו מסה, יש לו גם כוח כבידה אדיר, נכון? והוא מושך אליו, זה הסיבה של הגאות והשפל, כי הירח משנה מיקום, ומכוח הכבידה של הירח הוא מושך את הים אליו גאות ושפל, הירח. אז לכאורה השמש הייתה, כדור הארץ היה אמור להידבק אל השמש, נכון? כוח הגרביטציה של השמש אמור למשוך את כדור הארץ אליו. אז למה הוא לא נמשך? כדור הארץ מסתובב, ואז כוח הצנטריפוגה מאזן את כוח הגרביטציה, וזה בדיוק על הקסקס, כי סטייה של מעלה אחת בצנטריפוגה, אז כדור הארץ אף ומתרחק וקופה, סטייה של מעלה אחת לכיוון השמש, וכדור הארץ נדבק. מה קורה כשאתה עוצר את השמש ואת הירח? הכל אמור לחזור פה לאפס וטוב ממש. אז זה נס גמור. נכון? רגע, יש לי שאלה. והעובדה שכדור הארץ נע כבר 5,775 שנים מאז שיש אדם, ואולי גם מיליוני שנים קודם, בדיוק על המסלול, ולא סוטה ולא זז, בדיוק על הקסקס, וכל סטייה, אמרתי לכם כרגע את ההשלכות שלה. מה, זה לא נס? נס גמור. מישהו צריך להשגיח. אז נחום איש גמזו זה אדם שרואה בכל דבר את ההשגחה האלוקית. זה אמונה. בכל סיטואציה בטבע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי שברא את השמיים, ברור אלוהים, הוא גם ברא את הארץ, הוא גם ברא את הנמלה. תיזהר, יש פה נמלה, תדרוך עליה. הוא גם ברא את הפרח. אתה לא רואה? הכל השגחה אלוקית. הוא גם רואה בכל סיטואציה השגחה אלוקית. אין אצל נחום איש גמזו את המילה מקרה. במקרה? בואי, קוראים דברים, אין במקרה. הכל מושגח. אם קרה, יש פה איזה מסר אלוקי. אנחנו, כן, אצלנו, כדי שאנחנו נקבל מסרים ונבין שהמציאות מדברת אלינו, הרבה פעמים צריך שהמציאות קצה חכה. תתן לנו זה צעקה חזקה כזאת. אצל נחום יש גם זו כל סיטואציה, הוא... מה קורה כאן? מה? ולכן, הוא גם מלומד בניסים, מלומד בניסים, כאילו מלמד את עצמו לראות את הניסים. מבינים? מלמד את עצמו לראות את הניסים, כמו שהזכרנו. כל אחד מאיתנו לא היה קורא לזה נס, אבל הוא קורא לזה נס. קורא לזה נס. זאת אומרת, אתם לא רואים את הקדוש בחוקה? אפשר לא לראות את הקדוש בחוקה, תראו. מי? כמו ברכי נפשי של דוד המלך, מכירים את הפרק תהילים, ברכי נפשי את השם. דוד המלך מתאר את כל הטבע. הוא מתאר את כל הטבע, אבל הכל כאילו עם הקדוש ברוך הוא. הכפירים שואגים לטרף, לבקש מלוך להם, תזרח השם, הכל השם יתברך. כאילו סרט נשיונל גיאוגרפיק, אבל דוד אומר, אבל הסרט הזה הוא פונה למשהו. זה הכל השגחה אלוקית. אז ככה אנחנו משגם זו, רואה את המציאות, הוא גם רואה את הסיטואציות. ולכן על כל דבר הוא אומר, גם זו לטובה. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת יזהר. מקודם, מה אמרת? יש פרסומת, איך אמרת? תחשוב טוב, יהיה טוב, כן. כן, אז בוא נשים לב מה אנחנו משגם זו אומר. האם אנחנו משגם זו אומר, גם זה טוב? לא. הוא אומר, גם זה לטובה. לטובה, הכוונה, גם הדבר הזה יצטרף לטובה. אולי עכשיו אני לא מבין איך, אולי עכשיו אני לא יודע למה, אבל מכיוון שהמציאות היא מושגחת והיא לא הפקר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נוכח, אני בטוח שיום יבוא ונבין למה זה היה לטובה. גם אם עכשיו אני לא מבין. כמה פעמים קרה לנו סיטואציות בחיים שהיינו בטוחים שהם הדבר הכי גרוע שקרה לנו בחיים, ובמבט רטרואקטיבי, בפרספקטיבה, גילינו שהיה בהם טוב עצום. טוב, גנוז, ומה היה קורה אם לא היה לנו את זה? וואי, זה הפסד, היינו מפסידים. לפעמים בן אדם הוא, לא יודע מה, נכשל באיזה מבחן, או איזה בעשה, ופה ושם, ופתאום הוא ראה שדווקא במועד ב' שהוא לקח, הוא הצליח להבין את זה הרבה יותר טוב, הוא הפנים את זה הרבה יותר, כאילו, וואלה, יצא לי לטובה, אני שמח. כמה פעמים אנחנו, לא יודע מה, טעינו בדרך, הגענו לזה מקום שלנו צריכים, ופתאום ראינו שיצא לטובה. ולפעמים אנחנו לא רואים, לוקח עוד יותר זמן, אולי אנחנו לא נראה והבנים שלנו יראו, לא יודע מה. אבל זה, נחום איש גמזו נמצא לגמרי, לגמרי, לגמרי במדרגה הזאת. אין דבר הפקר בעולם, אין מקרה בעולם, לא בטבע, לא בבריאה, לא בגיאוגרפיה, לא בביולוגיה, וגם לא בסיטואציות שקורות לכל אחד ואחד. ככה הוא חי. כשאתה שולח מישהו, עוד שנייה, כשאתה שולח מישהו לקיסר, אתה שולח אותו אל הלא נודע. איך תדע מה, איך זה ייגמר? הקיסר הזה הוא כנראה טיפוס הפכפך. רוצים לשלוח מישהו שלא ייבהל. כי מה שקורה למישהו, נגיד היינו שולחים אדם רגיל על הקיסר, אז הוא היה בטח מתכנן את הצעדים שלו, והקיסר יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה. הקיסר תפוס יותר מדי. ואז אם משהו קטן ישתבש לו בתוכניות, הוא לא יודע מה לעשות. אבל אנחנו משגם זו, אין מה שישתבש לו בתוכניות. כל מה שישתבש, גם זו לטובה. אז גם את זה הקדוש ברוך הוא מוביל. אז כנראה גם מזה יצמח איזה משהו.
זה מאוד מאוד מוטיבציה
להשתדלות. עוד פעם?
זה קצת
סותר
את
ההשתדלות.
זה מאוד מאוד
מוטיבציה
להשתדלות. כי בסוף, הכל...
כן, אבל זה עצמו ההשתדלות הכי גדולה, להיות כאילו מין ביטול כזה. זה בטל לגמרי לרצון האלוקי. בטל. תסתכל על
זה גם
במחשבה
על זה מציאות. זה יכול להיות שגם העתיד, כאילו, אתה בונה...
כי זאת אומרת שזה גם מחשבה יוצרת מציאות. גם יכול להיות. אנחנו, לצערי הרב, נראה שזה טוב. אנחנו נראה בהמשך שזה... נראה בהמשך של התכונה הזאת שאנחנו משגעים זו, יש לה שני צדדים. אנחנו כרגע פוגשים את הצד המשמח שבה, יש לה גם צד קשה, נקרא לזה ככה. אז לכן, לכן זה בעצם הייתה הסכמת החכמים, לשלוח את נחום איש גמזו, בגלל שהולך כאן להיות משהו שהוא לא מודע, לא יודעים בדיוק מה יהיה, מי שינסה לתכנן ומשהו ישתבש לו בתכנון הוא יתבלבל, אבל אצל נחום איש גמזו אין בעיה, כי הכל לטובה. הכל מצטרף לטובה. תעצרו רגע, נעשה רגע דרשנות תנה על השם שלו. בסדר? יש לשורש הזה של נון חת מם, יש כמה וכמה שמות בלשון הקודש. השם הראשון זה מנחם. מנחם זה משהו אקטיבי. יש מישהו אבל, ואני מנחם אותו. אבל זה לא חייב להיות דווקא על פטירה. ילד נשבר לו הזה, נכון? חמישה בלונים. אל תדאג רוני רון, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. ולחמים אותו, חולה וחולה. זה מנחם, פעיל. למעלה ממנחם, זה אחד שקוראים לו, איך? נחמיה, נחמיה, כן, נחמיה. מנחם זה אחד שמנחם בני אדם, נחמיה זה אחד שהקדוש ברוך הוא מנחם אותו, נכון. עוד למעלה מזה, זה מי שקוראים לו נחמן. נחמן זה כבר, זה אומר שהוא לא בא לנחם, הלך כאילו עשה איזה פעולה, אלא זה התכונה שלו. כי סיומת נון בלשון הקודש זה סיומת של מקצוע, רקדן, שחקן, אומן, כן, וכו' וכו'. מי שיודע לשחק קוראים לו שחקן, מי שיודע לרקוד קוראים לו רקדן, מי שיודע לנחם קוראים לו נחמן, ואם הוא ממש טוב בזה, אז קוראים לו נחמן מאומן. ממש מאומן. אז זה נחמן. אז יש לנו מנחם ונחמן ונחום. מה זה נחום? איך? מבפנים, הוא כאילו, הוא לא צריך שינחמו אותו מבחוץ, זה מבפנים, יש לו משקל פנימי שמנחם אותו, אתם מכירים את המשחק נחום תקום? זה בדיוק זה. יש לו משקל פנימי לנחום, ולכן כשהוא נופל, מה קורה לו? הוא מיד קם. מי מעמיד אותו? הוא מעמיד את עצמו. הוא נחום מבפנים. הוא לא צריך שיגידו לו, לא נורא, הכל לטובה. הוא בעצמו אומר גם זו לטובה. זה נחום איש גמזו, נחום תקום. הוא מקים את עצמו כל הזמן. בסדר? יש עומק גדול במשחקים, תדעו לכם. משחקי הילדים הסתירים, צריך פעם לכתוב על זה ספר. נחום תקום זה משחק של אמונה גדולה מאוד. דיברנו פעם על משחק המחבואים, נכון? מה זה משחק המחבואים? כל תכלית משחק המחבואים זה מה? זה גילוי, זה לא אסתר. אני מתחבק כדי שתחפש אותי. ותגלה אותי וראיתם איך ילדים נראים ש... זה שמחה. אז אם הקדוש ברוך הוא מסתתר, משחק איתנו מחבואים, זה לא כדי שנגיד לו, טוב, אתה מסתתר, אז להתראות, אנחנו גם הולכים. אלא כדי שנחפש אותו, שנגלה אותו, עד שמצאה, בדיוק, שיהיה גילוי, לכן על זה הדרך. חבל, גם מקצוע, לדעת לדלג על קשיים, אבל בדיוק ברגע, לא, לקפוץ, שנייה, קופץ, עובר, עובר, עובר. לא משחקים בזה היום, היום הילדים הם לא מכירים את זה, יש להם... משחקים רק בזה. האחבר והקליקים, זה לא יודעים מה זה חבר. קצת החוצה קצת. קלאס וכל זה. טוב. בואו נראה מה קורה כאן. עכשיו תראו איזה אישיות מקרינה נחום איש גמזו. כן, אז עד עכשיו הבנו למה שלחו דווקא אותו. אנחנו צריכים מישהו שהוא נמצא ב-100% אמונה. שלחו אותו עם המרגליות האלו, ובלילה שדדו אותו. עכשיו, אנחנו דיברנו כמה פעמים, ראינו כבר סיפורים של אליהו הנביא, שאליהו מתערב, אליהו הנביא מגיע. כאן זה סיפור של לכאורה, זה נס גלוי. אבל אליהו הנביא, הוא מגיע, זה מדויק מתי שהוא מגיע. הוא לא מגיע סתם. מתי מגיע אליהו הנביא?
רק אחרי
שמה? כן. רק אחרי שנחום אומר, גם זו לטובה, מגיע אליהו הנביא. כלומר, אליהו לא בא כאן לפתור את הבעיות, או, קוספוקוס, שנייה, שנייה, רגע, נחום תזוז וזה. רק אחרי שנחום איש גמזו מגיע אולי לשיא השיאים בתכונת הגמזויות שלו, שהוא נמצא בסיטואציה שהיא סיטואציה הזויה לגמרי. אין פה מה, אין לאן להסתובב. אתה נמצא מול הקיסר, שלחו אותך כל היהודים, להביא מתנה לקיסר, ובמקום מתנה אתה מביא לו חתיכת אפר, זה כאילו מצב, אין פה, אין במה לצאת. ובמצב הזה נחום אומר, גם זו לטובה. אני לא מאבד את האמונה שלי. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי. העולם הוא לא הפקר, וגם בטח אם כלל ישראל שלחו אותי, גם כן לא הפקר. אני אומר, גם זו לטובה. לא יודע, גם זו לטובה. לא יודע איך, לא יודע איך זה, אולי, אבל גם זו לטובה. ברגע הזה, שנחום מגיע לשיא האמונה שלו, מתגלה אליהו הנביא. מתגלה לא אליהו הנביא. לא לפני. זה מין אישור לשיטה. הלכת איתה עד הסוף, יגיע הגילוי. ואליהו עושה מה שעושה, עושה כאן את הנס הזה, עם האפר וכו'. עכשיו תראו את הכוח של נחום איש גמזו. את הכוח של התמימות ואת הכוח של האמונה. אחת התכונות של אנשי אמונה זה שבלי לדבר הרבה, הם יוצרים שינוי אדיר בסביבה שלהם. שינוי אדיר. יש בדיחה על ג'וחה. יש הרשל אצל הזה וג'וחה אצל הערבים, כן? בדיחה, בדיחת קרש כזאת, שפעם הילדים הפריעו לג'וחה. הוא רוצה לישון צהריים והילדים הפריעו לו. אז הוא רוצה לגרש את המרנב, ילדים, תלכו מכאן, בעל המכולת מחלק ממתקים חינם, לכו לשם. כל הילדים שם, הוא התחילו לרוץ. ג'וחה רואה אותם רצים, הוא אומר, אוי, גם כן רץ אחרי. האמין לשקר של עצמו, כן? כאן קורה תהליך הפוך. מה קורה? בדיוק. הרי הגנבים, הרי אתם יודעים שאתם מיליתם לו חול. אתם יודעים את זה. אתם בעצמכם יודעים מה זה. אתם יודעים שאתם זה לא הוא. אבל המציאות שנחום משגם זו הייתה כל כך מלאת אמונה שעליהם ברור שזה גם הם. אז הם הולכים, אותם אנשים ששברו את הרצפה ורימו אותו וגנבו, הם הולכים ושוברים את החול ובאים לקיסר מכוח האמונה. כן, זה האפר שלנו, איך לא שמנו לב. כלומר, יש כאן משהו מדבק. מי שיצא לו להיות ליד אנשים גדולים, אז יש בהם, בלי שהם ידברו מילה אחת, נחום איש גמזו לא עשה להם פה סמינרן באמונה, ולא הביא אותם למכון מאיר כתת אמונה. פשוט היה מה שהוא היה. אבל יש תכונה באנשים גדולים, שזו תכונה מדבקת. לידם, זה קחו לכם איזה כלל לכל החיים. איך אתם יודעים, בן אדם גדול. כשאתה נמצא לידו, הוא מעורר אצלך את צדדי הגדלות גם כן. גם אתה רוצה להיות גדול. לא כמו, אבל גם אתה רוצה להיות גדול. כאילו, יש פה, המפגש עם בן אדם כזה, שיוצאים מאדם גדול, אתה מרגיש בפנים שאתה גם רוצה לגדול. בלי שהוא ידבר איתך, הוא לא מדבר איתך, נו, מה קורה? סתם, בעצם המפגש. חוויה חזקה מאוד, ככה היינו מרגישים תמיד, שנוצאים הרב אליהו, איך אני מטפס לשמיים עכשיו? וכלום, מה היינו? שואלים אותו כמה שאלה, אבל עצם המפגש עם אדם גדול, אז עצם המפגש עם אדם, שהוא כל כולו אמונה וכל כולו גמזו לטובה, פעל אפילו על השודדים האלה, שהם אנשים רמאים וגנבים וגזלנים, וזה כל כך פעל עליהם שהם כאילו, הם הלכו שבי אחרי הדבר הזה. כן? הם לא הבינו שהם לא במדרגה שלו. אבל זה, כן, זה סוג של כמעט פרדוקס, אפשר לקרוא לזה. כן. יפה. אז זה הסיפור הראשון. אנחנו משגם זו. זה הסיבה שבגלל זה קראו לו נחום איש גמזו, כי הוא הלך עם התכונה הזאת כל כך חזק עד הסוף. תמיד ידעו שהוא רואה בכל דבר השגחה אלוקית. ואומר, אין דבר שהוא לבטל, הכל מצטרף לטובה. גם אם אנחנו לא מבינים, הבנים שלנו יבינו וכל, כי כל סיטואציה היא מושגחת. מדויקת. ולכן הדביקו לו את השם הזה. אבל, לכן אמרתי לכם שלא, לא תמיד, ברוך אתה אדוני, שכולם לא. לא תמיד הסיפורים מסתיימים ב-happy end. לכל מטבע יש שני צדדים. יש מחיר למדרגה הזאת שאתה חי בה. כשאנחנו משתמשים במילה במקרה, הרבה פעמים זה גם קצת כדי להגן על עצמנו. מפני אחריות בלתי פוסקת ובלתי נגמרת, שאנחנו יכולים לקחת הכל לסביבה. בוא תקשיב. לא, זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי. זה אני יכול לעשות. לא, לא, לא על הכל אני אחראי. זה קרה במקרה. זה לא אני. זה לא שייך אליי. כי כל אדם יש לו איזשהו סך מוגבל של אחריות שהוא יכול לקחת על עצמו. כן, אני יודע, פגשתי פעם איזה יהודי אחד, חבר שלי, שהוא הוא היה נוסע עם האוטו שלו, הוא היה גר קצת רחוק מבית הכנסת. אז ביום שישי הוא היה נוסע עם האוטו מהבית לבית הכנסת, למנחה כאילו, לפני שבת, משאיר את המפתחות בבית הכנסת. שבת הוא היה הולך חוזר, הולך חוזר, מוצא שבת עוד פעם, היה חוזר עם האוטו הביתה, כדי לחסוך את ההליכה של יום שישי ואת החזרה במוצא שבת. שבת אחת, אחד הנערים בבית הכנסת, שהיה כזה פה שם, רגל פה, רגל שם וזה, כלומר, קצת היה בית הכנסת, אבל גם קצת היה בדרך החוצה, ראה שהוא מגיע עם האוטו וזה וזה, פרץ לבית הכנסת בלילה, לקח את המפתחות, גנב לו את האוטו, עשה סיבובים בליל שבת, כל השכונה, המשטרה ראתה, עלתה עליו, חשדה, התחיל מרדף, בסוף המרדף נכנס באיזה קיר ונהרג. אז זה סיפור לפני הרבה שנים. אז דיברתי איתו. אחריות שלו. מה זה קשור? מה אני אעשה? כך. שמישהו יפרוץ לבית כנסת, ויקח מפתחות, נער דתי שפתאום החליט שהוא נוסע בשבת, כל כך רחוק. רובנו, כולנו, זה לא נעים, אדם תמיד צריך לעשות תשובה, גם האוטו שלו הלך, גם הוא הלך, וגם האוטו הלך. לעשות תשובה, להרהר, אני יודע, קרה, ברכוש שלי קרתה תקלה, בסדר, אז צריך, תמיד צריך להרהר בתשובה, אבל האם מישהו מאיתנו היה לוקח אחריות על דבר כזה? לא יודע. טייס שטיס מטוס סצנחנים, ואחד החבר'ה קפץ מהמטוס ולא נפתח לו המצנח, ולא עלינו קרה לו זה אסון. אז הטייס צריך לקחת אחריות על הדבר הזה. אדוני, אתה אשם. מאיפה הוא נפל? לא מהמטוס שלך. המטוס שלך, נכון? אתה טסת. לא אשם. זה לא נעים, זה מרגיש לא טוב, זה לא קשור אליי. אני אפילו לא יודע אם המקפלת, לא יודע אם המקפלת מצנחים אפילו אולי צריכה, לא יודע, זה היא, לא היא, את התקלה באמצע. לא יודע בכלל אם הן יודעות מי קיפלה למי, נראה לי שהן לא יודעות אפילו מי, איזה מצנח הגיע למי. יש גבול, כאילו, נכון? זה גבול אצל אנשים רגילים. אבל אצל נחום יש גם זו בגלל העובדה שהוא חווה כל דבר, אין דבר שהוא לבטל, אין דבר שהוא במקרה, אז יש לדבר הזה גם צד שני. מספר את הגמרא, אותה גמרא מסכת תענית. אמרו עליו על נחום יש גם זו, שהיה סומה משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלו מיטתו מונחים בספלים של מים, שלא יעלו עליו נמלים. נורא, ייסורים נוראיים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. הבית השנייה הלך לקרוס עליו. ביקשו תלמידיו לפנות את מיטתו. ואחר כך לפנות את הכלים, אמרו, בוא נעביר את הרב למקום שלא עוד שנייה הבית קורס עליו. אז אמרו, קודם כל נפנה את הרב, את המיטה אחרי זה ניקח את הכלים שהיו לו, את הציוד ונפנה. אמר להם, בניי פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. כלומר, אומר להם, אתם יכולים להיות רגועים, אני עוד פעם, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, משגיח עליי, כל עוד אני בבית, הבית לא ייפול. קודם כל תפנו את הכלים, אחרי זה תפנו אותי, ואז הבית ייפול. כלומר, הוא מחזיק מעצמו ברגע הזה גם כצדיק. מה? כן? מה? לא, זה היה... הם רצו לפנות אותו כי זה כבר היה מקום לא נעים להיות בו. רצו להביא אותו למקום יותר נעים. ככה עשו. פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. אמרו לו, תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, אתה צדיק גמור, הנה אמרת, וככה קרה, הקדוש ברוך הוא משגיח עליך, אז איך? זה יכול להיות שאתה צדיק ורע לו, איך הגיע לך הדבר הזה? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. אני אשם. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסני. ואמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקרה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך, אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. איזה פרצופים יש לכם, כל אחד זה? סיפור קשה. נכון? אבל אנחנו עכשיו יכולים טיפה יותר להבין אותו. כלומר, אני מניח שכל אחד מאיתנו היה אומר, אנא, תשמע, לא הספקתי עוד זה, כבר אני אז אמת, אני... מה אני יכול לעשות? כאילו, אני... הוא היה בדרך, הוא בא... נכון? הוא רצה לעזור לו, אבל הוא לא הספיק. נחום אומר, לא, 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 זה לא... זה לא קרה סתם. זה לא במקרה. הייתי אמור לעשות את זה אחרת. יכול להיות, אני מנסה להבין מה הייתה כאן התקלה שלו. זה הירושלמי שכאן הבאנו. הגמרא מתארת שהוא היה הולך לבית חמיב. אני אומר, זה פירוש שלי, אפשר לחלוק עליו. אני לא בטוח שהוא נכון, אבל אני מנסה להבין למה הוא דן את עצמו כל כך לחומרה. אז הגמרא מציינת שהוא הולך לבית חמיב. למה זה חשוב? וגם למה שהוא הולך לבית חמיב עם שלושה חמורים, אחד עם האכל ואחד עם אשתה ואחד עם מיני מגדים. כאילו, גם כשאני מגיע לבית של ההורים של אשתי, אני לא מגיע עם שלושה חמור, כאילו, לא מגיע עם איזה מתנה, עזר פרחי, משהו. אתה לא מגיע עם קונטיינרים של אוכל. נכון? בטח לא לשפחה מרוקה. איזה. חכים לך קונטיינרים של אוכל, אתה לא אמור להגיע איתה. אז מה אתם אומרים, למה? לא. אז תראו בירושלמי, נחום איש גמזו היה מוליך דורון לבית חמיב. כלומר, כנראה זה היה, הוא התחתן או משהו כזה, והמנהג אצלהם היה שכשמתחתנים, החתן מביא מתנה מאוד גדולה להורים של הקלה שלו. ואז הוא סידר את זה יפה על החמור. זה היה מסודר, אתם רואים, אחד מאכל, אחד משקה, אחד. הבגז היה מסודר, זה היה מסודר, היה ערוך יפה. ואז כשאמר לו, אני רבי פרנסני, במקום להגיד לו, כך, כמו שאתה רוצה, שנייה רגע, אני, תן לי רגע לרדת, אני אפרוק לך כדי שלא... לא יהיה בלגן, אתה עושה את הסדר, אני אפרוק. עוד הוא מנסה לסדר את זה וזה, אני מת. כלומר, יש כאן איזה מין מפגש בין, המפגש הזה, אני חייב להגיד לכם שאני מוצא אותו הרבה מאוד, בין פרוצדורה לבין מהות. לפעמים מגיע לך איזה מישהו, ואתה אומר לו, טוב, שנייה, חכה לי רגע, אני יכול אפילו לקרוא כאן במכון מאיר. מגיע איזה תלמיד רוצה להתקבל, אומר לו, טוב, שנייה, רגע, המזכירה רגע הלכה, טוב, קודם כל תלך אל ההוא, תעשה תופס טיולי, כאילו בוא, תעשה רגע את הפרוצדורה. במקום שיבוא מישהו, איך שהוא מגיע, מישהו ברוך הבא, קודם כל בוא, תשב, תאכל, כאילו, אתה שולח אותו להתחיל איזה תופס טיולים כזה של פרוצדורה, יצא לו אחרי שכבר הלך. לפעמים מגיע מישהו למקום שאתה כבר לא יכול לקבל אותו. מצטער, מלא כאן, כאילו, תפוס. הוא אומר לך, אבל אני חייב. אתה לא יכול להגיד לי לא. אני... מה, תגיד לו לא? אז צריך כאילו... תמצא מקום. תמיד. תחוף אותו. יש כל מיני... אני זוכר שכשאנחנו עברנו מפתח תיק, גרנו בנצרים, ואז אחרי הגירוש עברנו, גרנו בדרום, ואז עברנו באמצע השנה לפתח תקווה. עברנו באמצע השנה לפתח תקווה. ורצינו לרשום את הילדים לבית ספר מסוים. בית ספר למרחב, שהוא גם בית ספר מצוין ומעולה, אבל גם מעבר לזה שבית ספר מצוין, הוא גם, זה היה בית ספר היחיד שהיה רלוונטי לילדים שלנו, כי הוא היה דומה יחסית למה שהם היו בו לפני כן. לא רצינו גם להעביר אותם באמצע שנה, גם מיישוב לעיר, גם מבית על הקרקע לבית קומות, גם כל השינויים, וגם עוד לשלוח אותם מבית ספר של 100 ילדים לבית ספר של 1,000 ילדים, שבכלל הלכו לאיבוד. אז זה היה בית ספר פחות או דומה, אבל מה, הכיתות היו מלאות. הכיתות היו מלאות, כלומר, בתחילת שנה כבר הם אמרו לכמה ילדים לא. כי הכיתות היו מלאות, אבל אנחנו נגענו באמצע שנה, אמרנו, אתם לא יכולים להגיד לנו לא. סיטואציה שונה. אז לכיתה מלאה, דחפו עוד כיסא, והיא הייתה קצת יותר מלאה. כאילו, פרוצדורה, אבל יש דברים שאתה לא יכול להגיד. משפחה עוברת אחרי הגירוש, מזה אתה לא אומר לה לא. נכון? מגיע איזה חולה, פתאום המחלקה מלאה, מגיע איזה חולה, מה תגיד לו? אני מצטער, המחלקה מלאה, תבוא מחר. אין מחר, הוא בא עכשיו. מה עושים? מיטה במסדרון, מיטה לזה, מיטת קומותה, כמו סיבה. עכשיו, נחום איש גמזו מרגיש את הדבר הזה. כל אחד מאיתנו היה אומר, טוב, אני מה כולה עשיתי, 5 שניות, רק זה. אבל אצל נחום איש גמזו, בגלל שהוא מרגיש, בגלל הצד הראשון עליו דיברנו, הוא גם מרגיש את הצד השני. זה לא קרה סתם, זה לא קרה לחינם. אני אשם. אני... נטיתי לרגע אחד לפרוצדורה במקום למהות, במקום להגיד לו, כך, עכשיו, עזוב את כל הסדרים, עזוב את זה, מיד. ירדתי מהחמור, אמרתי לו, שנייה, רגע, בוא נפרק, בוא זה, שלא ייפול, שלא... בינתיים לא שמתי לב, והוא הלך. התלמידים אומרים, אוי רבי, איך אנחנו יכולים, איך, מה קרה, קשה לנו לראות אותך ככה, והוא אומר להם, אוי לכם, אם לא הייתם רואים אותי בככה. כלומר, הוא לא מוכן לוותר על התכונה הזאת שלו. הוא אומר, אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם בדברים הטובים, אבל גם בדברים הרעים. מבחינתי, הוא אומר, נכון, יש גם זה העיקר, להיות עם השם יתברך. להיות, להרגיש את השגחתו, גם כשמבחינתו, ברף שלו, קרתה תקלה. תגיד את זה עוד פעם.
אדם זו לא טובה, הוא רק ביחס למה שקורה לו, מצד הקדוש ברוך הוא, הוא לא מצד מה שהוא עושה.
כן. כלומר, גם זו לטובה... כן, אז אני אומר, בדיוק, גם זו לטובה, זה לא איזה מין אמירה כזאת, טוב, הכל לטובה. אה, אני מת, גם זו לטובה. בטח הוא היה מרביץ לאשתו, טוב שזה... כן, ברוך המקום שהרגו. לא, גם זו לטובה, הכוונה, הכל מושגח. הכל מת השם ידבר, וגם כשקוראים לי דברים... זאת שאלה נוקבת, למה הוא לא אומר על זה גם זו לטובה? כאילו, גם זו לטובה, לא. זו לטובה זה בקשיים שקוראים לי. אני אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא הלך לאיבוד. הכל מושגח, אבל אם קרתה תקלה בגללי, אז אני לא אומר, זה מקרה, זה משהו. העני הזה לא סתם הגיע אליי, אני הייתי צריך לפרנס אותו. זה היה מונח לפתחי. אני אומר, זה שני צדדים, אבל של אותה תכונה. ולכן הוא מתעקש לומר לתלמידים, אני לא מוותר על זה. התלמידים אומרים לו, אוי לנו שראינוך בכך, אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתוני בכך, אם לא הייתי מביא על עצמי איסורים, זה היה אומר שמה? שוויתרתי על המדרגה הזאת הרוחנית. טוב, בסדר, אז קרה במקרה, קורה. במקרה הוא חטף לדי את כפלה. לא, לא. לא במקרה. שום דבר לא במקרה. מלומד בניסים, אין אצלו שום דבר שהוא במקרה. הכל בהשגחה, ואם קרתה, אצלי קרתי תקלה, וגם בהשגחה. צריך לקחת עליה אחריות, ולתקן אותה. אז הוא מביא על עצמו איסורים. הוא יודע שהוא צדיק. הוא אומר תמיד, לא תחשבו, אני יודע שאני צדיק. אבל אני לוקח אחריות. נחום משגם זו, לוקח אחריות. מאוד מאוד גדולה. אבל אני לוקח אחריות. אמרנו שהוא, הוא קורא לכל אחד מאיתנו ללכת בדרך הזאת, במובן מסוים. בוודאי ללכת בדרך שבה אנחנו מבינים שהמציאות היא מושגחת. דברים לא קורים לחינם. המשפחה שנולדנו אליה היא מכוונת. המקום שאנחנו גרים בו הוא מכוון. האנשים שאנחנו פוגשים זה מכוון. המאורעות שקורים לנו מכוונים. באים ללמד אותנו משהו. להעיר את תשומת ליבנו. לעורר אותנו. וגם באים לקרוא לנו לקחת אחריות. לקחת אחריות, עוד פעם, הוא היה דמות מאוד מאוד מיוחדת, עם משקל פנימי עצום, אבל באים לראות אותנו לקחת אחריות, ובאים לעורר אותנו גם מעבר ללקיחת האחריות, לפחות לדבר הזה לשים לב, וזה ממש, שימו לב, בעזרת השם אני מאחל את זה גם לעצמי וגם לכם, כל פעם בחיים שלכם, שיהיה לכם עימות בין מהות לבין פרוצדורה, שתדעו להכריע לטובת המהות ולא לטובת הפרוצדורה. למרות שזה מאוד מפתה, הפרוצדורה כאילו, אדוני, מה לעשות? הגעת לכאן אחרי... לפעמים אתה רואה בן אדם מגיע לאיזה מקום בארבע. מישהו מגיע לאיזה משרד, לאיזה בנק, הגיע מרחוק עם תפסים וזה, הנה, בדיוק היום זה קרה לי. הגעתי ל... הלכתי לעשות תאום מס למס הכנסה היום, אז הייתה שם איזה גברת אחת, שהיא עשתה תאום מס באינטרנט, והיה לה בעיה במתפסת, זה לא התפיס לה. ואז המסך נעלם לה. אז היא באה למסך נסע, אמרה, תקשיב, תדפיס לי את זה בבקשה. זה, עשיתי כבר את הכל, רק תיכנס. אומר לה, גברת, אני לא מדפיס. אסור לי. אומר, האינטרנט ואנחנו זה שני דברים נפרדים. אתה יודע, כשאמת את זה. האינטרנט זה, זה, ואנחנו, אני אסור לי להדפיס את מה ש... אומרת לו, ואתה, רק, עשיתי הכל. מה, אני פשוט לא, אני לא יודע איך נכנסים לזה. תיכנס לזה, אתה זה, הכל מוכן. אתה לא צריך לעשות לי, רק ת... מסכנה, ממש, הוא לא ויתר. לא, אני לא יכול לעשות, זה הוא וזה פרוצדורה. היא היה לה קצת יותר שכל, היא הלכה לה שם, שם איזה, המנהל שם, זה שהוא ככה, טיפוס כזה יותר זורם כזה גם נראה. נכנס ואומר, מה קורה? למה אתה לא עושה לו? אין בעיה, תעשה לו, מה בעיה? כל מי שיהיה ותעשה לו, אין שום בעיה, זה לא שלא מחפת לך, תלחץ וזה, כאילו. מסכנה, בא, למה אתה לא עוזר לה? לפעמים הגדולים יכולים, אבל הוא התעקש, לא, זה לא שלי, זה לא בפרוצדורה. לפעמים מגיע בן אדם עם תפסים לאיזה משרד, הגיע, נסגר בארבע, הוא הגיע בארבע ודקה. עכשיו, אתה רואה, זה ריק, בפנים ריק, אין תור של אנשים, אבל פקיד עם הדלת נעולה. הוא לא יודע, הוא דופק לו, מה זה? לא תפתח. תפתח לו. שנייה. בסדר, בשביל דקה, נכון. פרוצדורות זה דבר חשוב. נהלים זה דבר חשוב. אבל מקום שהנהלים משתלטים בו על המהות, קוראים לו סדום. זה משל בסדום. הנהלים מאוד מאוד מהודקים ולא ראו את המהויות. ומקום, מקום, כל מקום שיש בו נהלים, צריך תמיד נהלים וכולי, חייב גם גמישות. כי לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. וזה נחום משגנזו לימד אותנו, לימד אותנו לימוד כואב. הוא אומר, אני חיכיתי כמה דקות כדי לסדר, שיהיה מסודר לפי הפרוצדורה. קודם כל נוריד את זה, אחרי זה נוריד את זה, ואז תקבל את זה. ואני מת בינתיים. הייתי צריך להתנפל עליו, כך, זרוק עליו, לתת לו את הכל, לשבור את כל הסדר, כדי להעניק לו, כדי להחיות אותו. כי לפעמים פרוצדורה יכולה ממש להרוג. אם אתה לא הולך, או לא הולך אל המהות. כל זה למדנו מנחום משגנזו. שנזכה ללכת בדרכיו. אמן ואמן. עסקו ואמצו. אה? לא הבנתי. לא, הבאתי את זה. זה אותו סיפור שמופיע בגמרא, רק יש כאן תוספת מוליך דורון לבית חמיב. אז כאילו שזה מוסיף לנו, שזה כנראה היה לקראת נישואין או משהו. לא, הוא אומר לו, אתה מקדל אותי? הוא אומר לו, אתה מבית בייסורים? כן, טוב. בסדר? עזקו ואמצו.